אנחנו דיברנו על דברים הרחקות, עכשיו נעבור קצת יותר לתערובות, טיפה. נתחיל את התערובות, כי זה כבר זה. בעיקרון, תערובת של מה שאנחנו מכירים, 60 וכדומה, זה רק כמובן על ידי בישול, אפייה, טיגון וכדומה, רק בחם. בקר זה דינים שונים, אבל עדיין יש תערובת. אם למשל ישפך חלב לתוך רוטב בשרי, יש פה תערובת, אז כמו שאמרנו זה דרבנן, אבל עדיין יש פה תערובת שבעצם מחייבת... מדרבנן אסור, כי מהתורה אסור רק לאכול דבר שבשר עם חלב בושל, בשר בקר שבושל עם חלב. זה הדבר הכי שאסור מהתורה. אבל מדרבנן אסרנו כל סוגי התערובת. אז אם זה יתערב, רוטב נפל לתוך זה חלב, לתוך רוטב בשרי, בשרים ממש, כן? אז צריך לשאר ב-60. כן, אבל סתם ככה, אז אין פה עניין 60. כלומר, דוגמה, אפילו בשר, גוש, לא רוטב, גוש, בשר שהונח בתוך חלב, לא צריך 60. אתה מוציא את הבשר ומנקה. אז... תלוי. אם אתה מדבר על בשר שמן, שיש חשש ששומן ייכנס לחלב, אז יש לנו פה בעיה. אבל אם אתה אומר על שניצל, שאין לו שומן, אין איזה, תוציא, אם אין פירורים, שניצל נניח בלי הפירורים, שזה יותר מסובך, שניצל בלי הפירורים, תוציא, תסתכל על החלב, נקי, תשתה. אין בו איסור.
אם זה
יתבשל,
זה כן היה בעיה?
כי כבר אתה מדבר... יתבשל, נגמר. זה אסור. עכשיו...
זה גם רק ב-60 או שזה בכל מקרה?
מה?
אם זה מתבשל בעיה?
60, אבל זה עוד מעט נגיע לבישולים, נגיע עוד מעט. עכשיו, אבל הבשר הזה אי אפשר לאכול אותו. למה אי אפשר לאכול אותו? כי אולי נדבוק לו חלב. אז יש דברים שהעיקרון הוא לנקות את זה. אז פה יש פירוט דברים. יש דברים שמספיק לשטוף. אם תיקח למשל גבינה קשה, גבינה צהובה, נשפח עליה קצת בשר, אתה יכול לשטוף אותה במים, הבשר ילך, טיפה רוטב. לא רוטב חם. אני מדבר רוטב קר, שלא מתערבב. תשטוף את זה טוב, אתה יכול לאכול בעיקרון את הגבינה. יש דברים שהם קצת יותר סופגים, אז צריך בהם כדי קליפה או כדי נטילה. כן? זאת אומרת, ההבדל הוא כדי נטילה זה 2 סנטימטר, וכדי קליפה זה שאתה מקלף ואתה יכול להחזיק את זה ביד. ויש עוד כדי גירוד, שזה רק להוריד קצת. כל דבר לפי עניינו, לפי הרכב החומר, אפשר לפרט פה את הכל. למשל, דוגמה שלא הזכרתי ורציתי להזכיר אותה, לחם. נשפך לחם, בגלל שהוא סופג, אז אי אפשר לאכול אותו בכלל, עם חלב. למשל, טיפה מהרוטב הבשרי הלחם, אנחנו אומרים שכל הלחם נהיה בשרי. מה זה? החלק שסופג, כמובן. בסדר, כן, כן. כן, במקרה שסופג. דבר סופג, אמרנו, אם גבינה, אמרתי, למשל שניצל, שהוא קשה, אם הוא נכנס... תלוי מה, יש דברים, בלחם אני חושב שכתוב שלא, כי קשה לראות. אם אני זוכר נכון, כתוב בלחם שלא לעשות את זה, כי קשה לראות עד איפה. אבל אם יש לך מקום שאתה יודע בוודאות, למשל שהוא משנה את הצבע, אז אתה יכול. אבל אם אתה לא יודע, אז הכל אסור. עכשיו, למשל אמרתי, שניצל בשר ממש, שהוא קשה, אתה מוציא אותו מהגבינה, שוטף אותו במים, זה מותר. ואם אתה מדבר על משהו קצת יותר רך, אז אתה צריך לקלף אותו. או כדי נטילה, אם זה קצת יותר, יותר מסיבי. מסדקים, אז כמובן את כל הסדקים. אז זה מאוד משתנה. הרעיון הוא שתהיה בטוח שאין. אנחנו פה לא באים להיות במהדרין. תהיה בטוח שאין את התערובת. אם צריך תחתוך, אם צריך תקלף, אם צריך כל עניינו. זה, כן, הנה גם יש דברים שכמובן צריך גם לזרוק, שאין ברירה. כמובן לא חייבים לזרוק, כי בלחם למשל, אם מתערב, אתה לא חייב לזרוק, אתה פשוט, אתה יכול לאכול את זה רק עם בשר. רק בארוחה אפילו בשרית, אסור אפילו יהיה בארוחה חלבית, כי נפל עליו רוטב. אבל יש דברים שאין מה לעשות, שאתה יודע שעכשיו יתערב. אני משער שרוב האנשים שיפול להם שניצל לתוך חלב, זרקו אותו לפח. כן, לא נרבים, זה טבעי. בשר חלב זורקים לפח. לא חושבים יותר מדי. אבל בעיקרון, מה זה? אתה אומר שאומרים בית דשת? בסדר. וזה פעם אמר איזה רב שהוא נתמנה לרב שנה שלמה. הוא ישב ולמד את כל דיני איסור ויתר, לא הגיע אף שאלה. בסוף אחרי שנה הגיע אליו שאלה על סיר שבושל משהו. אז הוא בא, נכנס עוד פעם לספרים, יין, יצא, אמר, מותר לאכול, לא צריך להכשיר. אז הוא אומר, לא, האוכל כבר זרקנו, זה ברור, אבל איך נכשיר את הסיר? ככה זה באיסור ויתר, בסדר. מי שטוב לו להחמיר את זה, אנחנו פה מדברים על העיקר. אחרי זה יש את החומרות היותר גדולות. כן, זה לגבי התערובת הפשוטה של בשר עם חלב באופן קר. עכשיו יש, נזכיר את זה עוד מעט בעוד סוגים, אבל נעבור קודם כל לדבר ששואה, שזה דין כבוש. נוזל ששואה בכלי במשך 24 שעות, הכלי מקבל את מה שהנוזל. כלומר, אם לקחתי מרק ושמתי אותו בקופסת פלסטיק, שנשאר לי מרק משבת, מרק אוף, שמתי את הקופסת פלסטיק, אחרי 24 שעות, גם במקרר, הכלי הזה נהיה בשרי. הוא מוגדר כבשרי. או חלבי כמובן, אם שמתי חלב. מה זה? נוזל, כן, רק נוזל. אבל מה אתה קורא לו נוזל? למשל גבינה זה נוזל, גלידה זה נוזל. מבחינה הזאת, גבינה צהובה לא. ראיתי שכן. זאת אומרת, ראיתי...
אבל בשר נגיד
באחד. מה זה?
שניצלים נגיד.
לא, 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 נוזל בלבד. מה זאת אומרת הוא כן?
אם בשר יש עוד עדים כאילו, יש לו...
24 שעות יהיו שם רטיבות בשרית. לא נראה לי שזה נקרא, זה צריך שיהיה רטוב, שיהיה נוזל. לא, הלכות גם תיעלם אחרי זה. הרי אלו, נוזל, חלב, מרק, רוטב.
וגם קרח. כאילו אם נגיד מרק
קרח, קרח לא יודע, לא בדקתי, אז אני לא רוצה להגיד. זה סבירות, סבירות שכן. אני הייתי אומר שכן, כי קרח בעצם זה סוג של נוזל, גם כשהוא כפו. זה לא בדיוק מוצק, תיגע בו, הוא לא זה, אבל לא יודע, אמרתי, לא בדקתי, לא רוצה להגיד דברים שלא בדקתי, גלידה בדקתי, ראיתי שכתוב שכן, שכן נחשיב אותו כדין כבוש. זאת אומרת, הנפקמינה בגלידה היא מאוד גדולה, כי אוהבים לשמור את הקופסאות של הגלידה, לשים בהם אוכל, אז אוכל בשרי, לשים רק בגלידה פרווה. ולא בגלידה חלבית.
אם הכלי הוא, נגיד כלי פלסטיק, והוא חלבי,
יש בעצם לתוך בשר, לפחות 24 שעות? לא, אבל אנחנו לא שמים את זה. זאת אומרת, אנחנו... לא, אין בעיה. אין בעיה, אבל אנחנו לא עושים דברים כאלה, אנחנו מפרידים כלים. מותר. הוא לא יקרה שום דבר לבשר, גם מותר לכתחילה לשים. כן, בשר קשה, לא רטוב. אני מדבר קשה, אין בעיה לשים אותו לכתחילה מצד העיקרון, אבל... אבל ההתבלבלות תגיע מהר. אז לכן לא עושים דברים כאלה. לא שמים בכלי בזרי דברים חלבים ולא הפוך.
כלים שהיו בקיור בזמן.
שמה?
אם היה שם קצת שיריות של בשר חלב.
אז עוד מעט, אולי ניגע בזה, תזכיר לי את זה עוד מעט, כי נגמור רק את העניין הזה.
אם זה בזרי כן, שעה, 24 שעות, בפי החלבי
ש... זה מה שעכשיו. עכשיו מה קורה במקרה הפוך בדיוק? זה הדבר הבא. מה קורה, היה לי כלי חלבי. כן? סיר שבישלתי פה על האש, כמובן, אחרת הוא לא יכול לאכול חלבי, או שקופסת גלידה חלבית שהייתה. ושמתי את המרק, אחרי מתי המרק נהיה כבוש? אחרי 24 שעות. איזה דין יש לנו אחרי 24 שעות? דין טעם נפגם. אז בעצם שהוא מקבל, אז יש באמת מחלוקת. מחלוקת האם האוכל שנהיה בכלי נאסר. זאת אומרת, אם אני שם מרק בשרי בקופסת גלידה חלבית, אחרי 24 שעות, האם המרק נאסר? כי אחרי 24 שעות שהוא מקבל את הטעם, הוא נפגם, או שכל פעם הוא מקבל קצת, ורק אחרי 24 שעות זה נקרא כבוש. זה מחלוקת. לגבי בשר בחלב, אפשר להקל. לגבי, אם הסיר הזה היה סיר של פיגול, שבישלו בו ארנבות, או לא יודע מה, ראוי להחמיר. אבל בשר בחלב, יש זה רמה. רמה וטז של ספק כבוש, הרמה אומר מותר, אפשר להקל פה, בגלל שזה מחלוקת, וזה גם בדרבנן, וגם שזה, שוב, ספק כבוש, הרמה כותב להקל, וגם הטז כותב שם להקל, אז בשר בחלב אפשר להקל במקרה הזה, אבל בדיעבד, כמובן. מחתחילה, למה להיכנס למחלוקות?
המחלוקת היא שזה 24 שעות, ישר רציתי את זה, ואז נכנסתי משהו, או ש... לא. הוא גם אחרי, נגיד שבוע, היה משהו שעוד 24 שעות בפני, בתוך הדיפוסטן, עכשיו עבר שבוע נגיד,
זאת אומרת שהקופסה הזאת היא בעצמה לא בת יומה.
כן, אחרי זה נגיד, זה גם
נגיד? לכאורה זה צריך להיות שישימו אותה תוך 24 שעות.
אבל
כן, כי כל דבר שהוא לא 24 שעות, הוא טעם נפגם. כן. שזה בתוך הזה, אבל גם שם זה עובר 24 שעות. נכון, אבל בפועל מי שלקח את הקופסת גבינה ושם אותה שם, שטף אותה ושם, אני אומר, בדיעבד, אפשר להקל בבשר בחלב, בגלל שזה בשר בחלב, בשאר איסורים אסור, אי אפשר להקל, לכתחילה כמובן לא לגרום, לא לדאוג לזה. זה, שוב, נכנסים לבעיות. כמו שאמרנו, גלידה, גבינה, נחשבת, כבוש. כל דבר שדומה לכל הזה. עכשיו, יש יוצא מן הכלל של 24 שעות, זה אם התבשיל הוא חמוץ מאוד או מלוח מאוד, אז אנחנו לא אומרים 24 שעות, אלא כדי הרתחה. כדי הרתחה, ראיתי שמישהו נותן שיעור שזה משהו כמו 10 דקות. משהו של האוכל. אז זה, ספציפית, צריך להיות לכאורה. כמה זמן לוקח להרתיח את האוכל הזה בסיר? חמוץ, כתוב חמוץ מאוד, מלוח מאוד. חמוץ, חומץ זה חמוץ.
חומץ, בגדר שלנו, מלפון חמוץ?
כן, כן. אבל מלפון חמוץ זה המלפון. אתה אומר, המים שלו הם מספיק חמוצים.
כל הסלטים של מיקי, כל המטבוחה וזה, זה לא מלפון חמוץ?
חריף אולי, אם זה יהיה חריף, אז כן. חריף, אז כן.
אבל זה כל אחד, יהיה בכלל מרוקאי, יגיד לך מה זה כלום.
זה תמיד בעיה בדברים האלה, זה אי אפשר, אין כלל. הוא מוגדר כחמוץ לדברים. זה דבר שהוא תלוי, אבל זה פחות או יותר צריך להיות איזשהו נורמלי. אין לזה כללים, זאת אומרת, ברור שאדם אחד יגיד זה לא חריף וזה אחד כן, זה מה שיקרה. לא, אין לנו מד חריפות.
למה אני אומר? כי הסלטים האלה, הגיוני מאוד שבאמת מזלג יכול להישאר שם 10 דקות. בתוך הסלט.
ואתה אומר שהוא...
זה בטעות, אז כאילו...
אבל מה... ואז אם המזלג...
כן, אז אם המזלג נגיד לוקח אותו ועושה כמה
שעות. אז עוד אנחנו עוד מעט נגיע לזה, אבל תגיד לי כמה מזלגות בשרים יש לך בבית? מה זה?
עכשיו אתה רוצה?
12 נראה. כן? בכולם אתה בישלת על האש?
לא.
אז איך זה נהיה בשרי? אבל זה עוד מעט נזכיר את זה.
עוד
רגע.
הגיוני מאוד שבכולם
משנה. אז אם כן, וזה עבר, וזה ב-24 שעות האחרונות, אז הדבר הזה, אם עבר 24 שעות, חריף, גם, בעצם כן. מה זה? לא לכתחילה, אבל הוא עכשיו שואל, האם הסלט הזה יהפך לו עכשיו לחלבי שיהיה אסור לו לאכול? אני לא חושב שמישהו מגיע בבית לכזה מקרה. זה יותר מקרה בכלי עצמו.
למה? מספיק הוא משתמש במזלג הזה באותו יום.
לבישול, נכון, אבל... במקרה כזה יכול להיות בעיה, נכון, במקרה כזה יכול להיות בעיה. שאלה כמה מקרה... אדם כזה אז יזכור שהיה לו בעיה, נכון? אני לכן אמין. אבל לא.
מה, הוא מזלג שיש בזה.
מה זה?
מזלג שבסלט.
כן, אבל שהוא...
כן,
זה שהוא יודע שהוא בבן יומו. אני אומר, המציאות היא רחוקה.
אם אתה רוצה להיזהר, לא. סתם כלי הוא לא בן יומו.
כן, אבל אם אתה לא יודע, אז כמו שהוא אומר, סתם כלי זה לא בן יומו, אני לא חושש לסתם כלים. אז אתה צריך... המציאות היא רחוקה, אבל נכון, במקרה כזה, לכאורה באמת, באמת, נכון, צריך לשים לב. באמת, סלטים סתם ככה, סלטים שנמצאים כבר אמרנו, בארוחה בשרית, צריך להיזהר איתם בארוחה חלבית. וגם הפוך. זה מאוד מצוי שזה מתערבב בלי שאתה שם לב, שנשפח לתוך זה או משהו, וחבל. כאילו, פה זה כבר בשר לגמרי, זה לא רק תערובות. אותו דבר גם גבינה מלוכה. אם היא גבינה שמאוד מאוד מלוכה, גם יכול להיות לה, בעיקר הנוזל שלה. הנוזל של גבינות מלוכות הוא גם מלוח. שם שם 24 שעות, אתה נכנס לבעיה. אותו דבר... סליחה, כדי הבטחה, נכון. אותו דבר גם, כמו שאמרנו, מלח. אבל במלח יש דין מיוחד. המלח, אנחנו אומרים שהוא מקבל את הטעם מהכלי, אבל הוא לא... סליחה, הוא לא מקבל טעם מהכלי, הוא רק נותן טעם לכלי. ולכן, למה זה נפקא מינה? אדם ששם מלח בכלי בשרי, גם אם זה יומיים ושלושה, מותר לו להשתמש בזה לארוחה חלבית. במלח. כי המלח רק נותן טעם. אם המלח הוא כבר בשרי, נשפח עליו בשר או לא יודע מה, ושמת אותו בכלי, הכלי הזה יהפך לבשרי. אבל אם שמת אותו בכלי בשרי, אין למלח כוח להוציא את הטעם לתוך ה... מהמלח, מהכלי אל המלח, והמלח ישאר פרווה. לכן, הכלים האלה של המלח אפשר להשתמש בהם גם סביב חבי, זה לא קשור כי הם בדרך כלל פרווה. אבל...
אבל...
לא, יש בעיה אחרת שאומרים בזה בגלל העדים, אבל לא חוששים כל כך לעדים האלה. הוא רק יכול להכניס לכלי, אבל הוא לא מוציא מהכלי. כלומר, שם את המלח בכלי בשרי, המלח יישאר פרווה. גם אם יש שם... אם המלח עצמו בשרי, אמרתי, גבינה מלוכה למשל, אז היא מכניסה טעם לכלי, אבל היא לא מוציאה, כי מלח אין לו כוח להוציא.
כן, אני אומר, אבל מלח עצמו... אין מצב שהיא
עונייה
בשרי.
אם אתה שם אותו בתרשים
מסוים...
נכון, מלח עצמו, בדרך כלל פרווה.
אבל נראה לי שהמלחיות זה בעיה לא דווקא בזה, או עדים, או...
עדים,
או... עצמו, הוא קיבל בשר.
זה הפקק, משתמשים בידיים, משתמשים בידיים, זה מלוכלך. במיוחד במקום שיש ילדים קטנים שהם אוהבים לאכול עם כל הלב והנשמה.
בידיים.
כן. ולפזר אוכל, כן, זה כבר נימד מיוסף, נכון? רש"י אומר לחם לפי הטף, הילדים צריכים לפזר אוכל, זה חלק מה... זה חלק מהאכילה שלהם. אז זה במקום כזה, כדאי, כדאי יותר להחמיר.
כשיש את השהייה בכלי
בחלבי,
או בכלי בזרי, זה
מותר
את הכלי, או את
המסר? מה, תלוי. אתה... מה זאת אומרת?
כמו שלהגיע בשר וחלב, גם על הכלי, ואם זה...
אם, לא הבנתי.
קודם כל, גם על הכלי,
להקיע
בשר
וחלב, אותו דבר? כן. מה שאמרתי שזה? לא, לא. מה, אם שמתי חלב בכלי בשרי, אחרי 24 שעות הכלי ודאי נעשה, כי יש פה חלב ממש. חלב ממש אין דין של 24 שעות. גם נראה, טעם נפגם, אנחנו אומרים רק בטעם, שהכלי נקי. אם זה כלי עם שאריות, אין דין של טעם נפגם. אבל שמת בו חלב. נו, אז עבוד. חלב אחרי 24 שעות פוסק את הכלי.
הוא
עושה את הכלי, לא? הוא בסדר, בדיעבד. כן, הוא בדיעבד, בסדר, בגלל שיש ספק כבוש והרמה והטס ואחרים שאפשר להקל. כן, אבל הכלי נהיה טרף, הכלי צריך להכשיר. כי הוא היה בו 24 שעות חלב. כל 24 שעות זה רק בדברים שהם רק טעם ואסיר נקי, אנחנו עוד מעט נראה. להכשיר פלסטיק. היום את רוב הפלסטיקים אפשר להכשיר בגלל שהם עומדים במים. פעם היה כתוב שאי אפשר להכשיר בספרים לפני 50 שנה, כי הפלסטיקים לא היו עומדים במים.
היום חד פעמי עומד במים רותחים?
היום, תלוי איזה חד פעמי. חד פעמי הפשוט לא עומד במים רותחים. לא, לא עומד. כוס חד פעמי לשפוך עליו מים.
אתה ממלא בשר בפסטה, זה מגיע עם מטפים אני טועה. אבל בחדר אוכל פה, הם שותים תה עם כוסות פלסטיק.
אבל אתה שים פלסטיק, תראה, זה ממיס. אבל יש, אבל מדובר על צלחות פלסטיק, אבל בפלסטיק, אם דיברת על להכשיר... תלוי, בעיקרון להכשיר זה בתוך מים, אבל יש סוגים שונים, אבל צריך לשים לב, בפלסטיק הם הרבה פעמים חריצים. יש הרבה חריצים, ואז יש בעיה עם להכשיר בגלל החריצים. אתה צריך לוודא שהם נקיים וכדומה, אבל זה כבר סיפור אחר. אבל מצד הפלסטיק, היום כן מקילים בזה להכשיר. קורה הרבה. אם דיברנו על הדברים של מגע, אז למשל, הדוגמה הקלאסית, אתה לוקח סכין, שעם גבינה והכנסת את זה לשוקולד, שאתה רוצה לשמור עליו פרווה, כדי שיוכל לאכול גם אחרי שאתה בשרי, הכנסת את הבעיה. פה במקרה הזה קל, מה שאמרת, לבדוק עד איפה הוא נכנס, ולהוציא את כל מה שאתה חושב ששם הוא נכנס. אבל אם קשה לראות, ככנסת את זה עמוק, או כמו שאמרנו, בתחינה, או משהו יותר נוזלי, אז הכל יהפך חלבי. כל דבר לפי הזה. כן. עכשיו, גם מה שאמרנו זה באיסור חלבי, שאלה שקורית הרבה פעמים, מרחתי בסכין בשרי גבינה, מה עושים? אז לוקחים ברז, שוטפים במים קרים, שאם זה יהיה חם רותח, אז נכנסת לבעיה, שאולי עכשיו אתה עושה את הבעיה, אז במים קרים, עם סבון, והכל בסדר. כן, אבל כמובן...
ואם השריתי זה בצלחת עם גבינה?
מה זה השריתי?
בצלחת...
רגע, לא הזכרנו באמת, הוא שאל קיור. קיור זה באמת שאלה, אבל בדרך כלל בקיור, הפוסקים אומרים שבדרך כלל בקיור יש שם סבון ודברים פוגלים, אז לכן הם נוטים להקל. אבל אם אתה יודע שהקיור שלך נקי...
לא, בצלחת.
או בצלחת, נו, אז יש לך אותו דבר. לא, מה אתה רוצה? שהכלי יעשר?
אני אכלתי, מרחתי גבינה וסגים בשרי, ואחרי זה לא שמתי לב, ואחרי זה אני מוצא את הסכין על בשרי,
יושב לי בתוך גבינה 24 שעות.
כן, בתוך הגבינה 24 שעות, שנשארה לי בצלחת.
כן, יכול להיות שכן, לא, בטעות, אדם שבטעות לקח בזה, מה זאת אומרת, זה מעשים שבכל יום במטבח שבטעות לוקחים את הסכין הלא נכון ואופס, אכלתי את המרק, מה עושים? אז מאחר ואכלת את המרק, מאחר ואכלת את המרק, סימן שזה לא יד סולדת, ואתה יכול לשטוף במים קרים. זה התשובה. אם ליב...
זה שאכלת את המרק, זה סימן שהוא לא יד סולדת?
איך, מה? בדרך כלל, אתה לא יכול לאכול ב...
לא, אבל יכול להיות שזה נשאר מאוד...
בדרך כלל, אני לא אמרתי שזה... לא, אבל אולי יש כאלה שכן. סבא שלי זכרונו לברכה, היה שותה תה רק אם הוא הרגע גמר לרתוח. אבל, כן. אבל אני לא מסוגל.
אז לא כולם סבא שלך, אבל 40 מעלות פחות.
45. בסדר, נכון. אז מי שיש לו בעיה כזאת, אז ילך אינמי, אז יש לו בעיה. אמרתי, כללי, רוב הפעמים שאתה אוכל מרק הוא לא 45 מעלות.
הרבה פעמים אתה משאיר את ה... אתה מנסה, פתאום אמרת, הוא חם מדי. אבל הקף עצמה...
אז שוב, פה יכול להיות בעיה. פה יכול להיות בעיה. אם המרק, הורדת אותו עכשיו מה יש, מזגת, התחלת לאכול בקף פר וגילית ש... פר וחלבי, לא משנה. וגילית שזה, אז בעיה אחרת, אבל פה יש לך נקודה שעוד נגיע אליה, שזה כלי שני, וזה התייחסות אחרת. זה לא כמו כלי ראשון. זה עוד התייחסות, אבל נכון שפה נכנסת כבר לבעיה. אבל אני מדבר כשהאוכל לא מגיע לרמה הזאת. כל מה שאני מדבר פה, שהאוכל הוא קר. הכל קר, קר עד 45 מעלות. אבל דין זה, אם חתכו בסכין חלבית דברים ריקים, פירות נקיים, אז אין בעיה לאכול אותם עם בשר, הם לא נאסרים. אבל מה קורה אם חתכו דברים... עכשיו, אם יש על הסכין קצת שמנונית, ותסתכלו בסכינים בבית זה פחות מצוי, סכינים במטבח ציבורי על כולם יש. בחיבור בין הקט לסכין יש שם שמנונית. גם בבית, אם תבדקו טוב, תגלו, כן? אבל רק בתנאי שזה אחרי שאתם שותפתם כלים ולא האישה, שלא יודע לזה. אבל אם תבדקו, יש שם... הרבה פעמים תעשו עם קיסם, תראו שיש שמנונית. השמנונית הזאת היא לא בטלה גם ב-24 שעות, כי זה שמנונית. זה לא טעם. ולכן, אם אני חותך שם דברים רכים, אני צריך לגרד. כמו שאמרתי, לגרד זה פחות מדי קליפה. זה רק טיפה. להוריד את מה שנוגע בסכין. קליפה, מה שנקרא כדי קליפה, זה שאני מוריד ונשארת לחתיכה, אני יכול להחזיק את כולה ביד. זה טיפה יותר רבה. ונטילה זה שתי אצבעות, שני סנטימטר, סליחה, זה אצבע, שני סנטימטר. אז פה מספיק לגרד, אבל אם מדובר על דברים קשים, כמו נניח גבינה צהובה, וחתכת אותה בסכין בשרי שהיה עליה שמנונית, או אפילו צנון, חריף, לא חריף, אני מדבר משהו לא חריף, אבל אוכל קשה, נקטרינה קשה, נקטרינה שהיא קשה, חתך, תפוח אדמה, חתכתי אותו בסכין בשרית, אז יהיה לו דין של בשרי במקרה הזה. כלומר, זה יותר, כלומר, צריך שם, צריך כדי קליפה, כמו שאמרתי. לא כדי גרידה, אלא כדי קליפה. רק לגרד. לא, רך ממש אין שום בעיה. רך ממש בסכין נקייה אין בעיה.
למה
הוא
מי ששם זה פחות
מתפשר? טוב, זה רך. פשוט זה פחות... כן, לא אכפת את הלחץ, אז פחות מתלכלך. דבר קשה, יש לחץ, צריך כדי קליפה.
ירקות זה מלפפון ועגבניה, כל אלה מוגדרים
רכים? מלפפון תלוי, בדרך כלל אני חושב שהוא יחסית רך, תלוי. עגבניה ודאי שהיא רכה. מה אמרתי? נקטרינה היא קשה, אבל יש גם נקטרינה עוד רכות. גבינה עצובה היא קשה. תפוח אדמה. אבל אני רציתי משהו שוכלים ולא משהו שלא מבושל, אבל נכון, גזר, תפוח אדמה, זה קשים. עצובה, כן. היא צריך לחתוך אותה, כשאתה חותך את הגוש, לא פרוסה, אתה חותך גוש, אתה צריך להפעיל קצת כוח. נכון, אז זה דבר... לא, זה פחות, זה נקרא דבר קשה. כן, זה לא בקלות. עכשיו, לגבי הסכין עצמו, מה שכתוב בהלכה זה לתקוע את זה באדמה. כן, 10 פעמים. יש כאלה שמסבירים למה זה, אם זה הכשרה או שזה ניקיון. היום הפוסקים באופן פשוט אומרים, תיקח סקוטש, אבל סקוטש מחוספס, לא איזה מטלית, עם סבון, שפשף טוב, אז ניקית את כל השומן, תעביר גם קיסם, תראה שלא נשאר לך שום דבר, והסכין קשרה. כי הכל פה בקר. הלחץ אנחנו לא אומרים שהוא זה. דרך אגב, אותה דין, אם שאלת, זה גם חמאה כשהיא קשה, כשיצא מהמקרר, יש לה דין קשה. אולי גם גבינה, עוגת גבינה יכולה להיות לפעמים קשה, אם היא מבצק, יש עוגות גבינה שהן מבצק, שהן קשות יותר. ואז אתה שוב עם אותו סיפור, שצריך את האוכל עצמו לקלוף, ואת הסכין לשטוף היטב בסקוטש עם סבון. לא מספיק במים, בסקוטש עם סבון. עכשיו, עוד דבר שתמיד קורה, לשטוף כלים בשריים ביחד עם שיש כלים חלביים בכיור. אם אין שאריות, אז אין בעיה, אבל אם יש שאריות, אז יש פה הרבה סיבות למה להקל. א', בדרך כלל המים לא חכמים מספיק, קשה לשטוף עם מים רותחים. ב', יש סבון שיש הרבה שמצרפים אותו לטעם לפגם. אז באופן כללי זה לא נאסר, אבל רצוי שאת המין השני, אם היה בשר, חתיכות בשר, אז את החלבי ישטוף במים קרים. או בדור רגע שמגלים את זה במילים אחרות, להעביר את הברז למים קרים ולדאוג שהבעיה, כן, שהבעיה לא תימשך. בסדר? שלא בטעות פתאום המרז ייפתח לו מים חמים וכדומה. אמרתי שהוא סבון וכו'. עכשיו, לגבי לחתוך, יש לנו עוד דבר שתערובת חשובה בלחתוך, שזה דין חריף. זה מאוד נשמע ככה זה כי זה, אבל בעצם אין בזה הרבה בעיות. דבר חריף שחותכים אותו בסכין, נניח בשרי, אז הגמרא אומרת שיש לו, יש לו דין בשרי, לא לאכול אותו עם חלב.
בצל, לא אותו דבר ש...
בצל, צנון, מלפון חמוץ, הרינג, זיתים חריפים, הרינג, יש תלוי, אם הוא... כן, אם הוא מלוח, אז יש לו גם דין כזה. שום, לימון, זה דוגמאות שראיתי. אז אם, אז יש איזה שני טעמים. או, כמו שאמרנו, לפעמים יש את השמנונית על הסכין, ושמנונית היא מוגדרת כאיסור, ולכן החריף הופך אותו בעצם, זאת אומרת, מקבל את הטעם כי הוא חריף. או יש כאלה שאומרים שהלחץ של הסכין, כי צריך לתרוח, גם במפון חמוץ, שתגידו שאין הרבה לחץ, אבל גם הוא מפליט את האיסור מתוך הסכין, לא את האיסור, את הבשר, לא משנה, את הטעם שיש בסכין, ואז הצנון או המלפון חמוץ נהיה בשרי כמו הסכין. כמובן שהנפקמינה בין שני הטעמים עם הסכין נקי, ואני יודע שאין שם נונית, אבל אנחנו לחומה נוקטים את שני הדברים, ולכן באופן פשוט, אדם שחתך מלפון חמוץ עם סכין בשרי, באותו רגע, אז מלפון נחשב בשרי, ואסור לי יהיה לאכול אותו עם ברוכה חלבית או עם גבינה. לא. כן, בעצם כן. רגע, אבל עוד מעט נזכיר את זה. כמובן שהפשוט ביותר זה שיש סכין לפרווה. ואז אין בעיות. וגם פומפייה, זה אותו דין. מה זה?
אם זה נחתך בסכין בשרית, אז סכין חלבית נגיד, צריך להרחיק
שש שעות אחרי... לא. להרחיק שש שעות אנחנו מרחיקים רק אם זה ודאי חלב או משהו. זה יש כאלה שכן אולי יגידו, אבל באופן זה שלא, אנחנו לא מחשבים אותו ממש כבשר. יש כאלה שכן אומרים את זה, אבל אפשר אני חושב להקל בזה, לא להרחיק ממש שש שעות. כי זה לא ממש בשר, מקסימום זה טעם בשר. בכל אופן, מי שאין לו אבל סכין בשרי או משהו, ועכשיו הוא צריך לחתוך, אז שיחתוך ויקפיד. חתכתי בצל, נזכור שזה בצל בשרי. אין לי סכין פרווה, הלך לאיבוד. נמצא במטבח צבאי ואין שם סכינים פרווה.
במטבח צבאי יש מטבח שלם פרווה בדרך כלל.
תלוי, בגדול, אבל אם אתה במוצב קטן... אם אתה במוצב הקטן, אז דואגים שלא יהיה. הפרווה מותר רק בסיסים גדולים בדרך כלל, ששם יש מישהו ששם לב. בסיסים קטנים בדרך כלל משתדלים שלא יהיה פרווה, כשאתה יודע שזה או בשרי או חלבי, ואז תעביר לי מצד לצד. כי אז הטבח שקודם היו שם איזה ביינישים שאמרו לו שזה בסדר, לחתוך ירקות בסכין בשרי לארוחה חלבית, הוא חותך ירקות וגם בצל. ואני מכיר את זה. ואז מגיע הבצל, ו... אז לכן... אז בבית כמובן עדיף, ואם אין, אז אפשר ורק להקפיד. עכשיו, מה קורה אם חתכת כבר? אז השולחן ערוך אומר, פוסק, סכין שהיא בת יומה. לפי השולחן ערוך. שהיא בת יומה, כלומר שב-24 שעות האחרונות השתמשו בה לבישול או כדומה. ויש, או שיש עליה שמנונית, ואז אנחנו אמרנו שוב, אין את העניין של 24 שעות כשיש שמנונית. אז צריך לחתוך כדי אצבע, 2 סנטימטר. זה המקור, זה הכמות שזה עובר איסור. אחרי 2 סנטימטר, השאר הוא לא... הוא פרווה. זה שולחן ערוך. אנחנו עכשיו דורים על משהו בין יומו, וזה שולחן ערוך. מה שאתה אומר, שזה הרמה, שאומר גם אם זה 24 שעות לא השתמשו בו, אנחנו אומרים שהחריף מעורר את הטעם, ולכן יהיה אסור. ויותר מזה, כל הצנון יהיה אסור.
כל
הצנון יהיה בשרי. כל הצנון יהיה
בשרי,
כן. או, מה זה?
כדי
נטילה, בחריף.
כן, במצב
כן. אין כדי נטילה, כן. לא קליפה. פה זה נטילה. לא. כן, בסדר, אבל פה אנחנו, השיעור של בצל הוא נטילה, אבל לא קליפה. אבל עכשיו, מה קורה אם בטעות בישלו אותו? אז אני צריך 60, נכון? גם פה הרמה מסכים שה-60 זה רק בכדי נטילה. לא צריך כנגד כל הבצל. זאת אומרת, היה לי בצל, חתכתי אותו חתוך אחד למרק. אם עשיתי חתיכות קטנות, אז אנחנו שוב נכנסים לזה בעיה אחרת, האם כל חתיכה וחתיכה נאסרת או לא. לכאורה אשכנזים יאסרו גם את זה. בכל אופן, אם חתכת לבצל, למרק, רק חצי, ושמת במרק, והמרק הזה, מרק ירקות, מרק ירקות, לא מרק בשרי. זאת אומרת, אתה רוצה, או שסכין חלבי, ואתה רוצה לשים עם אוף, אתה משאר את ה-60 רק כנגד נטילה מהבצל, ולא כנגד כל הבצל. כי זה 2 סנטימטר. כן, כל צד. אבל זה לא כל הבצל, אז יותר פשוט שיהיה לך שם כדי 60. זה מרק מספיק גדול. כמו שאמרנו, חתך קטן. עכשיו, יש פה חומה מעניינת שתמיד מביאים אותה בגלל זה של חוכמת אדם. חוכמת אדם אומר שאם יש לי קרש חלבי, קרש חיתוך חלבי, וחתכתי בצל בסכין בשרית על הקרש חיתוך, אז הבצל הזה מקבל טעם גם מהסכין, מהדוחק, וגם מהחיכוך מהקרש. ואז בעצם הוא נהיה גם עם בשר וגם עם חלב. לא רק שהוא נאסר, גם הסכין נאסר וגם הקרש נאסר. זה החומרה של חוכמת אדם. עכשיו, כמובן זה גם נוגע למשהו אחר. חתכתי בסכין פרווה בצל על קרש חלבי או קרש בשרי, הסכין הייתה בשרית.
או הפוך עם הקרש פרווה והסכין...
או קרש פרווה והסכין בשרית או חלבית, שזה הרבה יותר מצוי. הסכין, הקרש יהפך כמו הסכין. זה החוכמת אדם. אבל...
זה הקרש זכוכית שיש...
מה? חריף, חריף בלבד.
היום יש קרש זכוכית. אפשר להקל פה להגיד
שזה... בכל מקרה, הרבה מקילים בזה. זאת אומרת... הרבה פוסקים מקילים בזה ולא אוסרים את הקרש. לא, הקרש לא מצרפים אותו לסיפור. כמובן שחשוב לציין ששוב, קרש בשרי או קרש חלבי זה דבר שאני לא יודע אם קיים בכלל.
קרש חלבי, אתה חוטף גבינה קשה. גבינה מלוכה.
לפי מי?
אם אתה חוטף גבינה קשה, גבינה מלוכה.
חיתוך שיעשור זה רק לפי חוכמת אדם.
הקרש, הקרש
יהפוך להיות... כן, איך הקרש, איך הוא יהפך? לפי החוכמת אדם, אז כן, אבל לפי שאר הפוסקים שלא מחמירים בחיתוך, וזה הרבה פוסקים מקובל להגיד ככה, כולם אומרים שלכתחילה לא לחתוך, כי לחשוש לחוכמת אדם. כולם כותבים את זה. בדיעבד, לא לחשוש לחוכמת אדם. אז שוב, אבל הקרש זה רק לפי חוכמת אדם.
למה שהקרש
יתאבד?
הקרש
עצמו
רק
לפי
חוכמת אדם הזה, אין שום אף אחד אחר שמדבר על הקרש.
כן, רק לפי חוכמת אדם. עכשיו, אז קרש זה פחות מצוי, שיהיה... חשוב, חיתוך, רק אם בישלת עליו, זה קרש... שבישלת, זה קרש שחיממת אותו, אולי חיממת אותו במיקרו גל עם בשר. אז מה? שהוא יש לו דין של גוש. זה יכול להיות, אבל שוב, זה לא התבשל שם, אז הקרש לעצמו הוא לא נהפך לכלי ראשון. אני אומר, חיממת במיקרוגל, אולי יכול להיות מצב, זה מצב מאוד הזה. סכין יותר מצוי, אבל גם לא הרבה מצוי. כי סכין לא מבשלים. בעיקרון, דבר של בישול זה דבר שמתערבבים בו בכלי ראשון. מה שאחרי זה חותכים בחוץ, זה כבר לא כלי ראשון, זה כבר דין אחר. רק לעיון, זה עוד סיבה למה להקל, ולא לחשוש לחוכמת אדם. זאת אומרת, כי המציאות הזאת היא אם מישהו יודע בפרט, אבל כתוב לכתחילה לחשוש לחוכמת אדם, בדיעבד לא חוששים. זאת אומרת...
בדיעבד אם קרה, אז לא
לחתוך עם קרש פרווה וסכין פרווה.
כן, זה הכי טוב, זה ככה כולם כותבים. אבל אם בטעות עושית סכין הבשרי, לא צריך להכשיר ולא...
אנחנו בפסח בבית שלנו היה... קרש שהקפדנו להשתמש בו כפרווה, לחתוך בצלים עם סכין פרווה, וחתכו עליו בטעות עם סכין בשרי. אבל יש להם
ראש
הזה בסדר, אפשר לזה, זה גם היה קרש מזכוכית, ושכנע והחליט להתקרש.
טוב, זה, כן, זה ידוע, שאמרנו, שיש את ההלכה ויש מה שנוהגים. זה לא תמיד מקביל, כן. עכשיו, דין חריף הוא גם, דין חריף הוא גם בבישול, זאת אומרת, אם לקחתי בצל ובישלתי אותו בסיר בשרי, הבצל הזה יחשב בשרי. שהבצר הזה עכשיו, אבל אחרי הבישול, או אחרי הטיגון, הבצר הזה כבר לא פרווה, הוא כבר בשרי. אבל נניח, אם היה לי בצר שטיגנתי אותו בפחוות פרווה, ואז תוך כדי הבישול, הרבבתי אותו עם כף בשרית נניח. אז הרבוב זה בכלל לא בעיה. אבל גם אם חתכתי אותו בסכין בשרי, הוא נשאר פרווה. בסכין נקייה. למה? כי הוא כבר לא חריף. חריף זה כל עוד הוא חי. אחרי טיגון, אחרי בישול, זה לא חריף. אבל אם הטיגנת אותי בשיר בשרי, הוא נחשב בשרי.
רק בצל ככה?
בצל, צנון, מפון חמור.
כל הדברים האלה מגור שלהם?
חריפים.
חריפים.
חריפים שאחרי שהם אובושדו תוגנו?
כן. מדובר פה שאינו בן יומו, כי בבן יומו אז זה דין אחר.
מה שלא נשאר חריף?
גם בן יומו, אנחנו נגיע למה קורה עם פרווה שמבשלים. זה כבר סיפור אחר, פרווה שמבשלים.
כל חריף
שהתבשלות יישאר חריף. לא יודע. זה לא ראיתי, יכול להיות. אני אומר, אם הוא נשאר חריף, אז כן, אז נשאר עוד דין חריף. בצל, נכון? בצל, יש לו, זה נפקא מינה גדולה, כי בצל חי, מה מברכים עליו? שהכל. בצל חי, מברכים עליו שהכל. בצל מבושל, אם נהוג לאכול אותו ככה סתם לבד, ברכתו תהיה אדמה. שאלה, זה לא תמיד, זה בדרך כלל לא קורה.
אבל...
כן. בצל חי, אתה אוכל אותו, זה אומנם אם יש לך סלט עם בצל חי, אני חושב שצריך לבר לך אדמה ויפתור גם את הבצל. כי אז יש כאלה שיגידו שבגלל שהם רגילים לאכול אותו בצל ככה. ואז הוא גם בטל, אבל סתם ככה בצל הוא שיקום. זה הנחה איזה. עכשיו, אבל דבר חשוב, הרי אתה לא מתגן בצל אף פעם ככה סתם, אלא שם שמן. צריך לדעת, שערוך השולחן, הרב ליאור מביא את זה, בעצם הוא סומך על ארוך השולחן, שאם שמים שמן בתיגון, אז זה כבר נקרא תערובת, ובתערובת אין דין חרוף בבישול. זאת אומרת, אם אני לקחתי בצל, הרבבתי אותו בתוך...
שמן.
שמן עכשיו, אבל אני אומר, באופן כללי, לקחתי בצל ואני שם אותו בתבשיל, ברוטב של הבשר, אני שם קצת בצל, כן? הבצל הזה... לא נקרא חריף, הוא לא מוציא מהזה, עם רוטב פרווה נניח, לא רוטב בשרי כזה. רוטב פרווה, שמתי, בישלתי בסיר בשרי, בצל, אני לא אומר שהבצל נהיה בשרי. למרות שהוא בושה, למה? כי התערובת מקלישה את כוח החריפות.
חריף זה גם השמן?
עכשיו, הרב ליאור אומר, על פי בעצם ארוך השולחן, גם שמן.
אפשר להגיד בצל בסיר בשרי, ואז לשים אותו בתבשיל פרווה. או אפילו חלבי.
נכון. חלבי, נדבר, פרווה, עוד מעט, יהיה לו דין של פרווה. פרווה בכלי בשרי, אם מותר לשים אותו חלבי או לא, זה עוד סיפור אחר, שזה כבר לא קשור.
יהיה לו דין של פרווה.
אבל יהיה לו דין של פרווה. פרווה שבושל בכלי בשרי.
אם חותכים את מה שאמרנו שזה מעורר את הטעם הנפגם, זה גם
בבישול,
ורק
בחתיכה? כן, גם בבישול. כן. אז זה מה שהזכרנו. עכשיו, הזכרנו, עבור קצת לחם, כמה שנספיק. איסור שנפל לתוך תבשיל, אמרנו שהחום זה רק, או איסור, בשר בחלב, בקרה זה רק בכדי יד צוללת 45 מעלות. כלומר, אם אני התחלתי לבשל בסיר בשרי, זרקתי לשם חבעה, אופס, גיליתי את זה, שהסיר רק מתחיל להתחמם, אני הוציא את זה והכל קשר. לא צריך להכשיר, כי עוד לא התחמם. נתתי את המקרה הכי קיצוני, חמאה בסיר בשרי. אבל זה, כל דבר דומה, זה אותו דבר. למה? כי זה עוד לא התחמם. האיסור זה ב-45 מעלות. אם אתה לא יודע, אז נכנסת לבעיה. אבל אם אתה יודע, הרגע שמת את זה, זה עוד לא יגיע ל-45 מעלות, בטוח. זרקת והוצאת, אין בעיה. עם הקף, הרבבתי עם קף בשרית, בסיר חלבי, אוי, גיליתי מכסה, הכי מצוי. בלבלתי, שמתי מכסה, תוריד אותו מיד, הוא עוד לא התחמם. אז אין בעיה. גם אם הסיר כבר חם, אני שם הרגע את המכסה ומוריד, אם הוא עוד לא התחמם, אז אין בעיה. אין פה בעיה של בישול.
מה
הבעיה עם המכסה? קחתי מכסה חלבי. רגע, לא, דיברתי עוד שאין פה עדים וכדומה, זה. אני דיברתי, רק שמתי והורדתי, עוד לא קרה שום דבר. אתה מסתכל על המכסה, נשאר יבש. לא צריך להכשיר אותו. פשוט לשטוף אותו. במים קרים. תמיד לשטוף זה במים קרים, שלא יהיה אם במקרה.
יכול להיות שהמכסה יעשה משהו בסיר?
אם הוא לא יתחמם, לא?
אם הוא כן יתחמם.
אם הוא כן
יתחמם,
כן.
סיר עצמו?
סיר עצמו זה בעיה אחרת. כלי לא אוסר כלי. התבשיל יהפך לכמו הסיר, אבל אם התבשיל הזה, הסיר, המכסה הוא בן יומו, והסיר יהיה בן יומו, והתבשיל יקבל את שני הטעמים, הוא יהפך לעצמו לאיסור, והוא עושה את הסיר. ואז הוא נסח, כי הוא עצמו איסור.
אבל אם... אז הוא עושה לקחלי?
כן, אבל אם אחד מהם לא בן יומו, אז הוא לא נסח. כלומר, הוא נסח רק כמו שהבן יומו, לא כמו מי שאינו בן יומו. הוא נהפך. רק מי שאינו בן יומו נסח. בסדר, נגיע לכל הדברים האלה, אנחנו עכשיו רק בזה. עכשיו, אם כן איסור, עכשיו נדבר על איסור, אבל זה יהיה אותו דבר בשר בחלב, איסור שנפל לתוך תבשיל, אז אנחנו מכירים את הכלל, מחשבים פי 60. אמנם השולחן ערוך אומר שאפשר לתת לגוי, ויש איזה תנאים, שהוא אומן, ושהוא אומר את זה מסיח לפי תומו, ואולי יש עוד אחד, אני לא זוכר, אבל זה פחות זה, אבל זה השולחן ערוך כותב, אבל הרמה אומר, לא סומכים היום על גוי, והכל צריך 60, וגם כף החיים מביא ככה, שגם, הוא אומר שגם הספרדים לא נוהגים לסמוך על גוי, ובעצם היום אתה לא קורא לגוי למטבח שלך, ולכן 60.
על טעימה של ישראל, אם נחליט לא שבשר לתוך חלב, עכשיו לתוך תבשיל פרווה, נפל חתיכה רוטב בשרים.
אז אני יכול להגיד לך שהיה את השאלה הזאת, שהגיע אוכל מקייטרינג, ובקייטרינג הם מכינים בתנור, יש להם תנור גדול, והם שמים שם בשר עם אורז, והרב זלמן אמר, לטעום את האורז, אם באורז יש טעם בשר, זה היה באולפנה. הבנות לא רוצות להיות בשריות, משיקוליהן. אז הוא אמר, שיתאמו, שאוכלו את האורז רגיל. אם הם מרגישות בשר, אז הן בשריות. אם הן לא מרגישות בשר, אז זה פרווה. כן.
הבנות
הן
מסוגלות להרגיש שאוכלו את האורז בשר.
כן. אבל זה היה זה, אז כן, אז לזה יהיה בעצם תשובה שכן, זה היה זה. אז זה מה שאמרנו, עכשיו גם בשר בחלב זה יהיה אותו דבר. אם נפל חלב לתוך בשר, כן, או בשר לתוך חלב, משארים ב-60. יש 60, הכל מותר. אין 60, הכל אסור. אין פה באמצע. הכל יהיה אסור. עכשיו, אבל פה חשוב, בוא נגיד שחלב נופל לתוך סיר. בסיר הזה יש לי חתיכות, בשר ורוטב. אם הוא נופל לתוך הרוטב, או לתוך חתיכה שנמצאת בתוך הרוטב, אני אומר שזה מיד יתערבב, ואני מודד 60 מכל התבשיל, מכל מה שבתוך הרוטב. אבל אם זה נפל על חתיכה שנמצאת מחוץ לרוטב לגמרי, אז פה אני אומר, שהחתיכה הזאת, ואני מודד את החתיכה עצמות לעצמה, אם נפל לי טיפה חלב ויש בה חתיכה 60, נפל לי על אוף. דרך אגב, זה גם באוף, לא רק בבקר. כתוב את זה מפורש. כמו שזה ברבנן, גם פה מחמירים. אם נפל לי על אוף טיפה חלב או גבינה, ואני מסתכל ואני רואה שיש 60, אז אין בעיה. 60 הכל בטל ובסדר. אבל אם אין 60, החתיכה הזאת עצמה אסורה. עכשיו זה תלוי. אם היא לא נכנסה לרוטב, היא עומדת בפני עצמה, אז תוציא אותה, ולחומר מצריכים 60 בכל התבשיל כנגד מה שנפל. וזה יכול להיות שיש, כי התבשיל הוא גדול. כן? אבל אם היא אחרי זה התערבבה בתבשיל, אני צריך 60 כנגד החתיכה. כי החתיכה הזאת אסורה, והחתיכה הזאת צריך למצוא ולהוציא, לכתחילה. אם אני לא מוצא אותה...
אם אבל האופן, נגיד, יש קצת רוטב כזה בקרקעית, ויש כאילו הרבה חלקים, אז זה מודר כאילו הכל בעוד בתוך הרוטב?
עכשיו, חתיכה שהיא חצי בפנים וחצי בחוץ, אם זה מה שאתה שואל, אז התז, וכך זה, מחמיר. כותב להחמיר ונוהגים להחמיר.
כאילו להגיד שזה כאילו לא חלק.
כדי להגיד שזה לא, שצריך, לא. צריך 60, צריך 60 בחתיכה.
אה, 60 בחתיכה, אבל יצא גם 60 בתבשיל.
בסדר, כן.
שזה לא יצא
אותו. כן, נכון.
אם יש, נגיד, יש מגע של אוף, נכון, שיש לו, וזה, ויש, אתה רואה, כולם מגיעים כאילו עד החצי.
נו, זה חצי, חצי.
אתה מסור את החתיכה ואת סוף הכל?
אם אין 60 ברבה הכל. כן, לא, אבל אם, כן.
ביחס
לך. לא, אם אני מוצא את החתיכה, אני מוציא אותה. ואז אני צריך 60, ואז אני צריך 60 בתבשיל כנגד מה שנפל. כן, ככה זה.
כנגד מה שנפל.
כן.
אז יש שם,
אם
יצא רוצה, צריך להוציא ישר, אם זה כאילו
יתחיל בגלל שאלות, כאילו מה זה... להוציא ישר, ברור. אז ברגע שאתה מוצא, תוציא, ואז צריך 60. כי אני חושב, ככה אני זוכר, ככה אנחנו לא מחמירים שצריך 60 כנגד החתיכה, רק אם החתיכה עצמה מתערבבת. אם תיפול לך כולה לתוך הרוטב, אז אולי יש לך יותר זה.
אבל אם היא נפלה, אתה יודע מה היא, ואתה רוצה...
אז אתה מוציא אותה... לא, אם היא נפלה לגמרי, אז היא כן צריך נגד ה-60. אני אומר, אם היא נשארה, למשל, חצי, אני חושב, אז פה כן אפשר.
זה מצד שמי, כאילו...
אני אבל רוצה עכשיו לא להגיד את זה באופן ברור, כי אני כרגע זה... אני מעדיף לבדוק את זה עוד פעם. ראיתי את זה אומנם לפני השיעור, אבל אני מעדיף בשביל להיות ברור זה. בעיקרון, החתיכה עצמה אסורה צריך נגד ה-60. אם החתיכה עצמה לא התערבבה, אז שם מפורש כתוב שצריך 60 בתבשיל כחומרה. אם היא התערבבה, יכול להיות שכן צריך. אם חצי חצי, אני חושב שלא, בגלל שהיא מוגדרת, אבל זה צריך לראות. אבל מה הפתרון? מה קורה אם מישהו נפל לו מיד חלב? מה הוא צריך לעשות מיד? אפשר להערבב. אם הוא לא יודע. אם הוא רואה את החתיכה, אבל אם יש לו חתיכות חלק בפנים, חלק בחוץ, והוא עכשיו רואה שנפל מרק וחלב, הוא לא שם לב, ישר יערבב או יחסה במכסה, אני ממליץ תמיד לעשות את גם וגם, כדי לא זה. לא, זה לא נקרא בבטל איסור לכתחילה, כי יכול להיות שנפל ברוטב. אז ישר מערבב, ואז גם זה ישר, הכוונה היא מיד. למה מיד? כי החתיכה עוד לא התחממה, זה עוד לא נכנס פה האיסור. אתה מערבב לפני שהאיסור, לפני שהחתיכה הזאת נכנסת לאיסור, אתה מערבב את הסיר, ואז אתה דן 60 רק כנגד מה שנשפח, בכל התבשיל. שזה כולה שאפשר לעשות את זה. רק נגמור עוד זה. אם נפל מבחוץ, נשפח, התיז, אז אנחנו דנים. אם זה כנגד התבשיל, התבשיל נניח הוא חצי סיר. נפשר מבחוץ, אבל לא מתחת איפה שהאש. כי זה...
מהצד.
לא איפה שהאש, כי איפה שהאש אנחנו אומרים זה נשרף לפני שזה נכנס. אבל אם זה מהצד, אז אנחנו דנים. אם יש 60 בתבשיל, כן, בתבשיל עצמו, כנגד הטיפה שנצזה, ובדרך כלל זה מאוד מצוי, אז אנחנו אומרים שהכל מותר. זאת אומרת, הסיר הוא צריך הכשרה, אבל האוכל מותר. נפל עליו חלב. הוא בלוע בחלב, אבל האוכל מותר. אם זה ניתז מלמעלה, אם אין 60, אז השניים אסורים. אם זה ניתז מלמעלה ויש 60, אז מה שצריך לעשות זה לקרר...
מלמעלה זה על הסיר או
האוכל? לא, מעל הקו של האוכל. מהסיר בחוץ, מעל הקו של האוכל. אז צריך לצנן את הסיר, כן? ולשפוך את זה מהצד השני. לא מהצד שבו זה נשפך. מהצד השני, למה?
לצנן ישר או שאפשר לחכות שזה
יתבשל? לא, לצנן. אנחנו לא נתחיל עכשיו איזה, שלא ייכנס הטעם. למה? כי אנחנו אומרים שמה, אנחנו אומרים שהטעם נשאר רק במקום הזה. שאנחנו חוששים שאם אנחנו ממשיך, אנחנו נעביר בטעות הצד החם הזה וזה ייאסר, אנחנו מצננים את הסיר ושופכים מהצד השני, ואז אין חשש שייכנס איסור לתוך האוכל, וזה יהיה מותר. כמובן, הסיר צריך הכשרה.
איזה סיר חרדי שנוגע לסיר בצרים? חרדי?
אם אין שם נוזל באמצע, אז אין בעיה. כלי לכלי לא מעביר איסור.
טוב בעיה להשפרצות.
כן, אם זה משפריץ זה בעיה. כאן תמיד אומרים לדאוג שלא לבשל ביחד, כי זה מכשלה גדולה. וזה לא רק לבשל ביחד, לא לשים אחד, לא מבשל, רק השארת את הסיר על הקיריים. ואז אתה מעביר את המצקת עם המרק כדי לטעום, וניתז לך על הסיר הפרווה. מציאות. אז זה בעיה. עכשיו, מכסה זה אותו דין כמו הסיר, אבל מכסה זה יותר קל, כי אפשר פשוט להוריד אותו מיד. אז אם אתה רואה שנשפח, אתה מיד מוריד, ואז צריך לראות, התחמם, לא התחמם וכו'. אבל באופן עקרוני זה אותו דבר, כי למה? כי אנחנו רואים שהעדים, העדים עולים ומוציאים מהמכסה גם למטה. ולכן אותו דבר. זה יהיה אבל לא, זה יהיה כנגד, לא כנגד התבשיל, והסיר עצמו יהיה אסור. לא ניגענו אולי שבוע הבא בסיר קר. מה קורה? שם זה קצת שונה. כי אם הוא קר, אז צריך לראות מה זה.